אומיקרון, קורונה, דלתא, מתווה הלימודים למחוסנים, חיסון רביעי, כמה ידבקו בגל הזה, זום, סגר, הבידודים והתור לבדיקות. זו התמצית של הקורונה, אלה הם חיינו בזמן האחרון, ועל זה לא יפסיקו לדבר. ואלה הנושאים שידברו עליהם הרבה פחות. פועלי התעשייה והבניין, למשל, בשנת 2021, נהרגו 69 עובדים, בהם 36 פועלי בניין. 69 פנים ושמות. כל אחד עולם מלא, בסך הכל באו לפרנס את עצמם ואת המשפחות שלהם. הם באו מסין ומרומניה ומאוקראינה, הם באו מהשטחים. הם יהודים והם ערבים והם מתים סתם כי מזלזלים בהם. המדינה מזלזלת בחיים שלהם. בשנה החולפת הייתה ירידה של אחוזים בודדים במספר הפועלים ההרוגים במפעלי תעשייה. בקרב פועלי הבניין, שום שינוי. ממשיכים ליפול מהפיגומים. מדובר בסך הכל בתוספת של עוד מפקחים באתרי בנייה. התקנים קיימים, אבל הבירוקרטיה תוקעת. או שינוי תקני פיגומים או פגיעה כואבת בכיס של הקבלן והפסקת עבודה של חברה קבלנית שמצפצפת באופן סדרתי על החוק. גם היום נפצעו 3 פועלים. והנה עוד נתון מצמרר שעובר לידינו באדישות. מספר הנרצחים בחברה הערבית בשנה האחרונה 126. ושימו לב, רק 29 תיקי רצח פוענחו עד כה. בלתי נתפס. השר לביטחון הפנים מינה אפילו פרויקטור. לפני כמה חודשים הייתה הצגה לתקשורת של תפיסת עשרות כלי נשק שנתפסו בבתיהם של התושבים. 2021, טוב שנפטרנו ממך. ומה הלאה? אתם יודעים למי ניתנה הנבואה. בהצלחה לכולנו.
עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
הכאוס בחינוך נמשך לאחר שמחצות מתווה הכיתה הירוקה הסתיים, אז מה קורה מעכשיו? מיד יסביר סגן שערת החינוך מאיר יצחק הלוי. גם ראש עיריית גבעתיים יהיה איתנו, גבעתיים אדומה, כמו רוב הערים באזור גושדן והמרכז. עוד ועוד אזרחים מצטרפים למעגל הבידודים. איך זה משפיע על ענף המסעדות נשאל, ואולי שינוי חיובי אחד בתחום התיירות הנכנסת. מיום ראשון הקרוב תותר כניסת זרים מחוסנים או מחלימים גם ממדינות כתומות. פרטים בהמשך. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אילי קונפלד. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. פותחים בכותרות. איש עסקים מוכר בעל שליטה לשעבר בחברות נדלן שקרסו ומצוי בהליכי פשיטת רגל, נעצר היום בחשד לעבירות של הונאת נושים, הלבנת הון ועבירות בתחום פשיטות רגל וחדלות פירעון. היקף חובותיו נאמד במיליארד ו-800 מיליון שקלים. האיש הורשע בעבר בעבירות חמורות בפרשה של קריסת חברות בנייה והפריצה עונש מאסר ממושך. נגיד בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי בגובה 0.1%. הכלכלן דוקטור רון אייכל מסביר.
ההחלטה הייתה צפויה למדי. מאז הישיבה הקודמת נראה כי המשק ממשיך לצמוח בצורה טובה. אך רמת הסיכון לצמיחה עלתה משמעותית מפאת הנסיקה במקרה הקורונה במשק, אשר מביאה במקביל לעלייה במקרה הבידוד וצפויה לפגוע בפעילות. בזירת האינפלציה קיימת אי ודאות רבה. בראשית 2022 המשק עומד בפני גל של התייקרויות החל בחשמל, דרך מכוניות וקלה במזון. בבנק ישראל יצטרכו לתת על כך את הדעת. כרגע נראה כי הריבית לא תשונה בחודשים הקרובים. ההחלטה הבאה תינתן בסוף חודש פברואר.
ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק שפוטר ממס מענקי זכייה במדליות. הצעת החוק קובעת שספורטאים שמייצגים את ישראל וזוכים להישגים במשחקים שהוגדרו בחוק, יהיו פטורים ממס הכנסה על המענקים שקיבלו. והיקף נזקי מזג האוויר לחקלאים בשנה החולפת נאמד ב-300 מיליון שקלים. שמואל תורג'מן, מנכ"ל הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, אומר לאיפה הכסף שהגידול בנזקים נובע מהשינויים האקלימיים.
התופעה העיקרית שבלטה השנה הייתה של חורף חם מהרגיל, וזה השפיע על פחיתה משמעותית ביבול פירות הקיץ. קנת שילמה פי 5 על נזק זה בלבד משנה ממוצעת רגילה. האירועים והנזקים שיגרמו מאירועי הקיצון לא יפחתו בשנים הבאות. ההשלכות של משבר האקלים הן רבות, אך הסיכונים העיקריים כפי שאני רואה אותם זה מחסור עולמי צפוי במזון, פגיעה במקורות המים. וכפי שקבע מבקר המדינה, הסיכון הוא לביטחון, למים ולמזון של כולנו.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים עם כל ההבטחות. אנחנו אומרים שלום קודם כל למרב כהן, בריאות וואלה, שלום מרב.
אחר
צהריים טובים גם לך. אנחנו מבקשים, אם אפשר, לעשות קצת סדר בתוך כל הבלגן הזה שאנחנו נמצאים בו, גם בחינוך, גם במתווים חדשים, ישנים, כן מחוסנים, לא מחוסנים. בואי נתחיל, מירב.
כן, את יודעת, זה קצת קשה, זה קצת מורכב להבין את כל האירוע הזה, אז בואי נתחיל דווקא במערכת החינוך, לדעתי זה הדבר הכי חשוב. אתמול בחצות בעצם נגמר פג התוקף של מתווה כיתה ירוקה, ולמעשה כרגע אנחנו ללא מתווה. יש את המתווה מחוסנים, שהוא בעצם אומר כיתה מעל 70% התחסנות, ביישובים אדומים, מתחת ל-70% התחסנות, ביישובים אדומים וכתומים, עוברת ללמידה מרחוק, בין אם בעל יסודי ובין אם ביסודי. ובעצם בעוד שבוע, ב-9 בינואר, גם המצווה הזה צריך לפוג, ובעצם עכשיו משרד החינוך ומשרד הבריאות נמצאים בדיונים, להבנתי הם לא מצליחים להגיע לפשרות. אני מקווה שאנחנו נצליח להגיע הפעם לפשרה לפני השתחצות בלילה.
אז רגע, אז שרת החינוך וראש שרת החינוך הייתה רוצה בעצם להמשיך את מתווה התו הירוק, נכון?
בעצם היא רוצה להשית על מערכת החינוך את מה שקורה כרגע ביתר האוכלוסייה. כלומר, במידה ומחוסן פגש מאומת, הוא עושה בדיקה, והוא חוזר בעצם לחיים שלו, לשגרה שלו, אם באמת הבדיקה היא שלילית. אוקיי? כלומר, להשית את זה גם על מערכת החינוך. אבל אנחנו כן יודעים שיש בעיה במערכת החינוך, שיש הרבה לא מחוסנים. אז בעצם היא רוצה גם להחזיר את מתווה כיתה ירוקה, שזה אומר שהם יתפנסו לרצף בדיקות במהלך השבוע, ולא רק אחת. במשרד הבריאות מתנגדים, כי הם בעצם אומרים שזה א' יוביל לזה שלא מספיק אנשים מתחסנו, מספיק תלמידים, במיוחד בגילי היסודי. וגם זה מאוד בעייתי, כי אנחנו רואים שהכיתות, יש שם הדבקה מאוד מאוד קשה, אין עברור בכיתות, הכיתות צפופות, מלאות בתלמידים.
לא כולם משווים עם מסכות כמובן.
בטח ביסודיים, וזה באמת מוביל להדבקה רחבה. ככה שאני יכולה להבין את משרד הבריאות, למה דווקא הם מתעסקים על מערכת החינוך, אבל אנחנו חייבים למצוא מתווה. לא יכול להיות שרק מערכת החינוך כרגע בלי מתווה.
אוקיי, ויש גם איזשהו מתח בין שרת החינוך לבין בכירי משרד הבריאות, או אפילו שר הבריאות, כלומר הם לא רואים עין בעין שום דבר ממה שציינת.
נכון, כמו שאמרתי, הם מעדיפים שבכלל כיתה ירוקה בכלל תרד מהפרק, כל המתווה הזה ירד מהפרק, מבחינתם הוא היה לא טוב, שגרר הרבה בעיות. אני מזכירה לך שהיו הרבה דיווחים על כך שהם לא העבירו את כל המידע, והם לא העבירו את כל הנתונים, משרד החינוך, ובאמת לא השקיעו מספיק זמן.
אוקיי, זה בהקשר הזה, הלאה. בואי נלך הלאה, מה קורה עם הבדיקות, מירב?
אז ככה, אנחנו נמצאים כרגע, המצב כרגע שגם מחוסנים, צריכים ללכת לבדיקות, גם אנטיגן, אבל בעצם לקבל עד שהם מקבלים תשובה שלילית, צריכים להיות בבידוד. כרגע משרד הבריאות כן שוקל להוריד את זה בגלל העומסים שאנחנו רואים, זה עומסים.
ועדיין העומסים האלה נמשכו גם היום בשיירות אינסופיות כאלה?
בחלק מהמקומות יותר, בחלק מהמקומות פחות. אני כן שומעת שגם בטארגט מבקשים תשובות האורץ יותר עזרה, גם ביחידות פול. באמת הם מנסים ככה למזער את האירוע, אבל עד שאנחנו לא נשנה לגמרי את מי מחויב בזיקה, ככה זה ימשיך. אנחנו מדברות על אלפי מאומתים, לכל אחד מהם יש לפחות 2-3 מגעים, וככה, אם יודעת, אנחנו מדברות על זה שזה ילך ויגדל, אנחנו חייבים לשנות את הזיקה. ובעצם במשרד הבריאות שוקלים, מי שיחויב בזיקה מוסדית, כלומר, ללכת למקום ששם עושים, או אנשים בני 60 ומעלה, או אנשים מאומתים תסמינים. וזה למה? תסמינים בגלל התרופה. כלומר, הם חייבים, אנחנו חייבים לוודא, כדי לקבל את התרופה הזאת, חייבים לוודא שהם באמת מאומתים ב-PCR והכל. אז אלו שני האוכלוסיות שבאמת יחויבו לבסוף, אבל אני חושבת שכל עוד באמת המצב הזה קורה ככה. אני חייבת להגיד שהיום שמעתי משהו מאוד מאוד יפה, כל הכבוד לישראלים שהם מצליחים להחזיק 4 שעות בחור. אני באמת מתרשמת מזה מאוד.
כן. טוב, מירב, בואי תנסי לשפר רגע את הקו שלך, כי הטיפה מתנתקת לנו. אני רוצה עוד מילה אחת גם על התיירות הנכנסת, שאני מבינה שמשבוע הבא מיום ראשון, יש איזה שינוי בעניין הזה? יתאפשר לתיירים להיכנס ממדינות כתומות?
כן, נכון, ממדינות כתומות, תאובות, ירוקות, זרים, מחוסנים על פי התו הישראלי, שזה לא הרבה אנשים בעולם, כלומר זה אנשים שכבר עם בוסטר,
כן.
זה לא הרבה אנשים בעולם, כמו שאמרתי, יורשו להיכנס לארץ, והכניסה שלהם את הארץ תהיה לפי המחוסנים פה בארץ, כלומר בדיקה שלילית, ואז הם יכולים לצאת מבידוד. מתווה הקבוצות כוסר מהפרק, כרגע לפי שעה, זרים ממדינות אדומות לא ייכנסו לכאן.
כלומר, זה רק בודדים.
זה רק בודדים ממדינות כתומות, תאובות, ירוקות, ורק מחוסנים באופן הישראלי, שזה נחמד, זה נהדר, זה מעט מאוד אנשים בעולם. Okay. חייבים להגיד.
טוב, עכשיו לסיום, יש לך מושג מרגע שנפתחה האפשרות לחיסון בני 60 פלוס, האם נרשמו, כמה נכונות יש בעניין הזה במשפט קצר?
כן, אנחנו רואים דווקא נכונות מאוד מאוד רבה, אנחנו מדברות פחות או יותר כרגע על בין 30 ל-40 אלף איש שנרשמו, שקחו את התור, כן. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שמאוד בעד החיסונים האלה, הם יודעים שהם בסיכון מוגבר מול הקורונה, הם רוצים את זה, הם חיכו לזה, לצערי עדיין בבתי האבות החיסון הרביעי לא התחיל, הוא יתחיל מחר.
מחר, כן.
אבל בקופות החולים מדווחים על הענות מרשימה בסך הכל היום הראשון, אני חושבת שזה ילך ויגדל.
מעניין.
40 אלף ביום אחד, אני חושבת שזה אפשר להגיד שיש כאן התחלה טובה.
לא רע בכלל. מרב כהן, בריאות, וואלה, תודה רבה מרב.
תודה, יום
עשית
טוב.
לנו סדר, תודה. אז כמו שאמרנו, בחצות הסתיים המתווה של הכיתות הירוקות, ואלפי תלמידים אמורים להישלח או לזום או למשהו שאנחנו לא יודעים, ואנחנו רוצים לבדוק בדיוק מה קורה. ונעשה את זה בעזרתו האדיבה של סגן שרת החינוך, מאיר יצחק הלוי, תקווה חדשה. שלום לך.
ענת, שלום וצהריים טובים לך.
אז מה קרה מחצות? כלומר, איך עבר היום הראשון?
תראי, בוא, אני רוצה לפני שאני יורד לפרטים, ואני לא בטוח שאני יכול לתת לך את כל הפרטים, כי אני לא יושב במטה המצומצם, אבל אני אגיד כך. אנחנו כהנהלת המשרד רוצים שיקרו שני דברים. הדבר הראשון, שכמה שיותר מילדינו התחסנו. ואני מנצל את המיקרופון שאת מאפשרת לי ולהגיד לכולם, בבקשה, לכו להתחסן, אני פונה פה להורים ולסמכות ההורית, אני פונה לפלטפורמה של מוסדות החינוך, לבתי הספר, אני פונה לקהילה, אני פונה בעצם לכל מי שיכול להניע מהלך שבו מקסימום ילדינו ומקסימום תושבי מדינת ישראל מתחסן.
שרת החינוך, הגברת יפעת שאשא ביטון וראש הממשלה רואים עין בעין בניגוד למה שחושבים שרת החינוך ושר הבריאות. כלומר, פה יש איזשהו נתק או קצר, בעוד שהגברת שאשא ביטון וראש הממשלה רואים את זה די בצורה זהה.
אני אגיד כך באופן ודאי, גם שרת החינוך, גם ראש הממשלה, ואם יורשה לי, גם אני, רואים בצורה הברורה ביותר שהתלמידים צריכים לשהות בבית הספר, נקודה. אנחנו יודעים מה המשמעות על חייו של התלמיד, על נפשו הפגיעה של התלמיד, כאשר הוא נמצא מחוץ למסגרת, שבעצם המסגרת החיים הנורמטיבית שלו. ולכן צריך לעשות כל מהלך, וזו הסיבה שהשרה נאבקת על העניין, כל מהלך יצירתי, כדי להביא את התלמידים ללמוד בבתי הספר.
ואתה לא יודע כסגן השרה להגיד לנו מה המתווה היצירתי שהתלמידים וההורים נחשפים אליו מהיום או ממחר.
בכל מקום שאין סכנה לשלומו ולבריאותו של ילד, הוא צריך להיות בבית ספר. זה אני אומר בצורה הברורה ביותר. ענת, חשוב לי להבהיר את הדברים. השרה הציעה מתווה שאתם מכירים אותו, דיברתם עליו, אני חושב שהוא מתווה נכון.
כלומר, היא רוצה להמשיך את מתווה הכיתה הירוקה. זה מה שאתה אומר.
נכון, לגבי המתווה, נכון. ולכן אני אומר שוב, תראי, יש כאן התנגשות של שני ערכים. יש כאן את הערך האחד שמבחינתי הוא חשוב מעין כמותו. וזה נפשו הרגישה ואורח חיים של התלמיד. ויש את הדבר השני, החשש שאני אגדיר אותו הקל למצב שבו תהיינה התדבקויות בתוך בית הספר.
100%, את כל המצבים האלה אנחנו מבינים.
ולכן אני חושב שבוחנים ודאי וודאי בבחינה לאחור, ענת, חשוב שנזכור זאת. אנחנו ראינו מה קרה לילדים שלנו, אני הייתי כראש עירייה, ראיתי מה קרה לבני הנוער.
אתה צודק, אני לא רוצה לחזור שוב לעניין של הזום, אנחנו יודעים כמה זה מזיק, סיכמנו את זה, כולם מסכימים, זה לא טוב, לא צריך לחזור למקומות האלה. היום הורים קמים בבוקר, מקבלים הודעה מבית הספר, הילד מאומת, הילד בא במגע עם חולה מאומת. מה ההורה הזה צריך לעשות? כלומר, המצב הכאוטי הזה נמשך, וזה רק הולך ומעצים, ולכן אנחנו רוצים תשובות.
לכן אני אומר עוד פעם, ההחלטות בסוף בסוף תתקבלנה על ידי ממשלת ישראל במשרד הבריאות.
מתי זה יקרה?
וילד, בשעות הקרובות.
כלומר, היום וילד, אנחנו נדע, וילד, או הורים ידעו.
בוודאי, וילד, ואני אומר את זה בצורה ברורה, נכון להיום, שמעתם את ההחלטה, יש מי שלא אוהב את ההחלטה, ואני בתוך הקבוצה הזו, אבל החלטות ממשלה חייבים לכבד ולקבל.
אתה מבין את המצב של ההורים המיואשים?
בהחלט, תראי, אבל בואי, ענת, אני רוצה אני דיברתי על זה יותר מפעם אחת. אנחנו נמצאים במגה אירוע. זה אירוע שאף אחד לא צפה אותו, אירוע גדול בכל קנה מידה. אין לנו תורת לחימה מסודרת.
לא, אבל אנחנו מתנהלים בניהול סיכונים, ולכן...
ולכן אני אומר, בתוך ניהול סיכונים, אני אומר את זה כמפקד בצבא, בתוך ניהול סיכונים, אנחנו משפרים מהלכים, תוך כדי הליכה. וגם פה זה אירועים שלא צפינו אותם, לא את הסדרי, לא בסדרי גודל הללו. אני חושב שאם אנחנו נשלב ידיים וביחד נצעד למהלך שהוא המהלך הראשון והחשוב מכל, והמהלך הוא חיסונים, חיסונים,
חיסונים. בשורה התחתונה, אבל אתה אומר, יש סיכוי...
זה הפתרון.
יפה. בשורה התחתונה, מה שאתה אומר, שיש סיכוי שמתווה הכיתה הירוקה יישאר או יאושר היום, שוב.
אני מאוד רוצה שזה יקרה. אני מקווה מאוד שהעמדה שאומרת שטלטולו של הילד וההתברברות שלו, ואם תרצה אני אגיד משהו שהוא נשמע קצת יומרני, מצבו הנפשי,
נכון.
הוא אשר יעמוד לנגד עיני המחליטים. אני את עמדתי הבאתי בכל מקום, מעל לכל במה.
אוקיי.
אני באמת באמת חרד לילדינו, ראיתי מה קרה איתם בסגרים הארוכים.
הבנו, וזה למרות עמדת משרד הבריאות שמתנגדת, שמעדיפה להשאיר אותם בבית, להרחיק אותם וכו'.
אני לא יושב.
בסדר, את זה אני אמרתי, לא אתה. אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, סגן שרת החינוך מאיר יצחק הלוי, כמה זמן אתה בתפקיד הזה? 10 ימים?
בערך 10 ימים.
נכנסת לתקופה מאוד מאתגרת.
כן, ואני מרגשת, יש לומר, כי את יודעת, ענת, אני עוסק בחינוך כבר 45 שנה פלוס, ולהגיע למשרד ולהתחיל ללמוד ולעשות את הדברים שאני כל כך אוהב, כמו תנועות נוער, מסגרות נוער, ארגוני נוער, פעילות חברתית חינוכית ערכית, אלו דברים שאני מאוד אוהב, אני מאוד מאוד מקווה שאני בא עם ארגז כלים מלא, שהוא יעמוד לטובת המערכת, לטובת
מדינת ישראל. יפה, תגיד, המנכ"לית החדשה הישנה הצליחה להשליט קצת רוגע במשרד?
יש מנכלית נפלאה, אני מכיר אותה היטב כבר משנת 2011, אין ספק שהיא מביאה איתה ניסיון רב, שקט, אינטגריטי מקצועי, והאווירה במשרד היום היא אווירה טובה. אני לא הייתי בתקופת הסערה, אבל דרך אגב חשבתי שהשרה קיבלה החלטה שהיא החלטה נכונה כשהיא החליטה לעשות את מה שהיא עשתה. ואין ספק שדלית מביאה איתה רוח שמשלבת גם ניסיון גדול, גם ידע מקצועי, וגם, כמו שאמרת, גם את הנחת של...
שקט למערכת, שקט למערכת. סגן שרת החינוך, מאיר יצחק הלוי, תודה רבה.
תודה רבה לך.
שלום, שלום. רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, מצטרף אלינו. שלום, רן.
ערב טוב, ענת.
שלום, שלום. עיר אדומה, כמו שתל אביב אדומה, כמו שרמת השרון, כמו שהוד השרון, הרבה, רוב הריכוזיות של הערים האדומות, הכל מתרכז בגוש דן, תל אביב, גוש דן, כל מה שמסביב.
לא יודע מה זה אדומה,
שלוש תמומתי. זהו, לא שומעים אותך? בוא תנסה לשנות פוזיציה.
לא שומעים. טיפה
יותר טוב.
אני אנסה לדבר חזק, אני אומר.
לא, זה לא החזק, כן, זה פשוט המיקום, כן.
יכול להיות שגבעתיים אדומה זה משהו.
יכול להיות, אבל זה נשמע, זהו, זה נשמע לא טוב. תסתובב קצת עם הטלפון, אני אגיד לך מתי לעצור, ואיך ואיפה. בקיצור, מה... כן, בדיוק.
אוקיי.
זהו, אז תישאר פה, ותגיד לנו מה זה עיר אדומה מבחינתך.
כל הרמזור הזה מבחינתי עבר זמנו, בטל קורבנו, היום יש בגבעתיים 300 מומתים מתוך 64 אלף איש, יש טרלול אחד גדול.
300 מומתים? ועל זה העיר אדומה?
אז זה היה מדהים. כל העניין הזה של הצבעים, לדעתי, היום גם הוציא חיים ביבס, יושב ראש מרכז שלטון המקומי, מכתב שצריך לשנות את השיטה ולהפסיק בכלל להתייחס לאור גם הנתונים שעוד אתם רואים שקשורים לאומיקרון, פחות להתייחס לנושא הזה של האדום, כתום, צהוב, ירוק. אני אגב מאוד מסכים למה שאמר קודמי בשידור מאיר, היקר לגבי הכיתה הירוקה, צריך להחזיר, ולא רק להחזיר, לעבור, לדעתי, לשיטה של בדיקות אנטיגן ביתיות, גם לילדים, גם למבוגרים, כל הטרלול הזה שאנשים עומדים שעות בתור, שעשות בדיקה מהירה, שגם ככה לא אמינה מספיק, זה יקריס את המערכת.
כן, אז פה אני אגיד לך שתי הערות, גם האנטיגן עוד פחות אמין מה-PCR, ולעמוד ב-PCR, כלומר, לעמוד בתורים הענקיים האלה, זה גם סוג של מסיבת הדבקה, אז כאילו, אתה יודע.
כן, אבל אי אפשר שמערכת החינוך תטריל, מערכת החינוך לא באשמתה כמובן, המגבלות שהממשלה מטילה על ההורים ועל המערכת, זה מטריל את כל המדינה.
אז מה היית עושה אחרת? כלומר, מה לא עושה טוב מערכת החינוך, לדעתך?
הייתי עושה דבר כזה, כל ילד, תראי, מה שמים ילדי הגני ילדים שהם אפילו אסור להם עוד להתחסן, מתחת לגיל 5, ילד אחד נמצא מאומת, כל הילדים עם ההורים שבוע בידוד. זה להשביט ולהקריס גם את מערך הבדיקות המהירות, ה-PCR וגם את המשק. אני אומר כזה, בבית כל בוקר לעשות בדיקה ביתית, ההורים חותמים הצהרה. אין מה לעשות, צריך להתחיל לסמוך על התושבים.
אבל עושים את זה רן קוניק, הרי אנשים באים...
לא, בדיקה מהירה, עשית לילד בדיקה, גם אם נמצא מאומת בגן או בכיתה, הילדים למחרת בבוקר עושים בדיקה ביתית. אתה שלילי, תגיע לגן או לבית ספר, אתה חיובי, תישאר יומיים בשלושה, אפילו שבוע, אם אתה חיובי, אין בעיה, אז חלילה חליטה, נמצאת מאומת, תהיה שבוע. אבל להשאיר בבידוד ימים שלמים, לא מחזירים אותם, זה הקטע של הכיתה הירוקה, ביטלו את זה עכשיו. עכשיו פשוט תישאר בבידוד שבוע. נמצא מאומת בכיתה או בגן שלך, והכל מושבת. זה תרלול, זה גורם לתורי ענק. אנשים צריכים לעשות את הבדיקות בבית, לקחת אחריות ולחתום.
אז יש פה...
עכשיו זה גם מעניש את המתחסנים.
100%. אז מי פה, אז בעצם מי פה, אתה, זה לא נקרא לתלות אשמה, אבל איפה אתה שם את האצבע? זה לא שרת החינוך שרוצה לפתוח בעצם כמה שיותר. אולי שר הבריאות ומנכ״ל משרד הבריאות, כלומר, איפה כאן הנתק בין מי למי, מי לא מבין פה מה קורה?
קודם כל, את יודעת, ענת, דיברנו על זה עשרות פעמים בשנתיים האחרונות. יש נתק בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. עדיין נמשך הנתק למרות כל הדיבורים, עדיין לא מעבירים סמכויות. בסוף כל ההורים המסכנים יוצאים עלינו, על ראשי הערים, על החלטות שהממשלה קיבלה.
כלומר, מה שאתה היית רוצה זה הרבה יותר אוטונומיה והחלטות לבד? קבלת החלטות לבד?
אני לא צריך את הצבע הזה, אדום, ירוק, כתום. אי אפשר כל שעה גם לשגע את האנשים, כל שעה הנחיות אחרות. אנשים כבר ירדו מהפסים, גם אנחנו. אי אפשר, קבלו החלטה, לכו את השבוע לפחות.
תגיד, זה שאתה אומר, רק שנייה, זה...
אדומה, כן. בחינוך אנחנו עיר כתומה, את יודעת שיש הבדל.
כמעט.
יש רמזור חינוך, לא יודעת, יש רמזור חינוך, אנחנו רמזור חינוך כתומים, אבל גבעתיים כעיר אדומה, זאת אומרת, כאילו לא חסר בלבול בעולם, אז עשו הפרדה בין...
אני רוצה שתחזור על הנתון הזה שאמרת לי בפתיחה שוב. 300 איש מאומתים... מתוך 64,000, וזה נקרא שהעיר אדומה?
עיר אדומה, 300 מאומתים ו-835 מבודדים. הרמזור הזה לא רלוונטי לאומיקרון, הוא היה רלוונטי לתחילת הקורונה, כשהיה באמת, גם לא היו חיסונים, וגם הייתה היסטריה, והיו סגרים, זה לא רלוונטי. עכשיו עם בדיקות מהירות, אנטיגן, ביתיות, צריך לנצל אותם. אי אפשר לשלוח את האנשים לעמוד 4 פעמים בשבוע, 5 שעות בתור, בשביל לעשות בדיקה, מהירה שאחרי יומיים צריכים עוד כמה
לבוא. בעצם מה שאתה אומר, רן קוניק, יאללה, כלומר, נזרוק הכל, נחיה כמו שצריך, שזה בעצם מה שראש הממשלה פחות או יותר ניסה לומר אתמול, וכועסים עליו, ואומרים
לא,
מה...
אני אומר שצריך לשמור על האוכלוסיות המבוגרות, וטוב ששחררו את החיסונים, וצריך לשמור על אוכלוסיות בסיכון, וצריך להתחיל לקחת אחריות אישית.
אבל יש המון ילדים חולים, תראה, יש המון ילדים חולים.
אבל הילדים שעשו בדיקה כל שבוע, אין בעיה, ילד חולה, כמו שהוא חולה בשפעת, שישאר בבית. אבל אם הוא עשה בדיקה בבוקר והוא בריא, שיבוא ללמוד.
כלומר, למבוגרים היית אומר, שבו בבית, תתחסנו. ילדים, מי שלא התחסן, בבקשה להתחסן, וזה כמובן אנחנו מעודדים את זה מאוד.
נכון.
וחוץ מזה, שהחיים יימשכו כמסלולם, ולא להתחיל לבלבל לנו במוח.
ולכן יש בדיקות מהירות, ואנחנו גם רואים, איך אומרים, בלי עין הרע, שהנגיף הזה הוא קצת שונה, יש באמת הדבקה גבוהה, אבל מבחינת המסוכנות שלו, שוב, בלי עין הרע, הוא פחות מסוכן. עכשיו, אי אפשר גם כל הזמן להתנהל בהעדפה לאנשים שלא מוכנים להתחסן ולפגוע באנשים שהלכו והתחסנו. זה לא נקרא לעודד חיסורים.
אז מה היית עושה? היית סוגר את הלא מתחסנים בבית?
לא, אבל אם התחסנת,
אם התחסנת, תחיה, בסדר.
אם התחסנת כאלה, תעשה בדיקה.
יפה, ומילה אחרונה. ואם לא התחסנת?
אם לא התחסנת, אז תחזור אחרי שלושה ימים, לא אחרי יום.
הבנתי. טוב, אנחנו חייבים לסיים. רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, בהצלחה ותודה לכולנו. יניב איתנו באולפן? דיווחי.
הנה זה בא.
אנחנו ממשיכים מעניין לעניין באותו עניין. שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים. אלן שי. טוב, אני רוצה לשאול אותך מה קורה בתחום המסעדות, בתחום שלכם, כמה ביטולים, כמה באים, מה מצב הרוח, אווירה וכו'.
וואו, היסטריה שאני לא זוכר כדוגמתה מתחילת משבר הקורונה. לא בימי הסגרים ולא במהלך כל השנתיים האחרונות, לא הייתה תחושה כל כך קשה כמו שאנחנו חושבים היום ואחרי ששמענו אתמול את ראש הממשלה.
באמת? למה?
כי צריך להבין שאנחנו מגיעים למשבר הזה עם, קודם כל עם מחסור של 20 אלף עובדים, מעל 20 אלף עובדים חסרים היום בתעשיית המסעדות, יש בערך 160 אלף עובדים, אנחנו קצרים ב-20 אלף עובדים. עכשיו, אני מבין אתמול, שומע את ראש הממשלה, ואנחנו מבינים שאנחנו הולכים לחודש חודשיים בהם הולכים להיות עוד שניים, בין שניים לשלושה מיליון ישראלים הולכים להיות מאומתים לקורונה. אני סיימתי כרגע לפני כמה דקות שיחה עם שיבוס התאחדות התעשיינים רון תומר, הוא אומר לי מעל מיליון מועסקים הולכים להיות בבידוד. המשמעות מבחינת המעסיקים היא קטסטרופה. זאת אומרת, אי אפשר, אנחנו נמצאים בסיטואציה אחת, זה פוגש אותנו שאנחנו לא נוכל לתפעל את העסקים שלנו, כי העובדים שלנו לא יבואו לעבוד. במקום השני, זה תופס לנו שאנחנו צריכים לשלם להם משכורת. עכשיו, אף אחד לא מדבר על זה. עכשיו, למה ההיסטריה? ההיסטריה זה כי כרגע אין שום תוכנית כלכלית לגיבוי לנושא הזה של האומיקרון, כשהוא גיים צ'נג'ר, צריך להבין.
כן, אז בוא נעשה רגע סדר. אם משרד האוצר או שר האוצר היה מציע פיצוי, תוכנית פיצוי לעסקים שנפגעים לתקופה מסוימת, הייתם יכולים לנשום ולעשות את כל המהלך הזה ביותר רווחה, נכון?
נכון, כרגע אין שום תוכנית, ואני אומר תוכנית זה בעיקר בהיבט של העובדים ושל איך אנחנו פותרים את בעיית התשלום שכר לעובדים. צריך להבין פה זה הולך לעלות לנו בחודשיים הקרובים להערכתנו בין 200 ל-400 מיליון שקל, משכורות שרק המסעדות צריכות לשלם לעובדים שלהם בלי שיבואו לעבוד. אף אחד אחר לא משלם את זה.
פניתם למשרד האוצר?
אנחנו כרגע פונים לשר האוצר, אנחנו נפנה אליו מחר בצורה מסודרת, כדי להבין איך אנחנו מוצאים איזשהו פתרון לעניין תשלום השכר לעובדים, כי עסקים קטנים, ואנחנו לקראת חודשיים שבואי, אנחנו לא צופים פה עלייה בעבודה, סביר להניח שלצערנו, ואנחנו כבר חשוב את זה, תהיה ירידה בעבודה. ולכן לצפות שמעסיקים בתקופה כזאת, לא רק שיספגו הפסדים, יצטרכו גם לשאת בעלויות שכר על עובדים שלא יכולים לבוא ולעבוד, וצריך לזכור שחצי מכמות המועמתים הם לא באמת חולים. אין להם שום תסמינים. ולכן הם לא באמת מקבלים ימי מחלה, לכן המעסיק צריך כמעט לממן 100% מהשכר שלהם, זה גזירה שאנחנו לא יכולים לעמוד בה.
תגיד, כמה ביטולים יש, שי?
אני מרגיש שמאחרי, תראה, הייתה לנו תקופה מאוד נפה, אנחנו חושים, מאחרי הסילבסטר, מתחילים להרגיש את הירידה, אתמול כמה מסעדות מאוד בולטות, כבר דיווחו לי על עשרות ביטולים, וגם על בידודים של עובדים, שזו גם צרה לא פחות קטנה. אז אנחנו מאוד מקווים שהציבור הישראלי ימשיך לצאת לבלות, אבל אנחנו מבינים שכל מה שקורה וכל החשש והפחד שאנחנו יכולים להבין אותו, הוא לא איזשהו גורם ממריץ לאנשים לבוא לבלות במסעדות.
עכשיו, כשאתה אומר שיש מחסור בעובדים, שי ברמן, זה אומר מה? כלומר, באיזה תחומים חסרים לכם במיוחד?
חסרים לנו מעל 10,000 עובדי, מה שאנחנו קוראים סלו, זה עובדי שירות, מלשרים, מערכות, מערכים, קופאים, קופאיות, עובדי דלפק, ועוד 10,000 עובדי מטבח וניקיון.
שהם באים בדרך כלל מהשטחים, שהם נמצאים פה, מאיפה משיגים אותם?
תראי, אנחנו מעסיקים גם מבקשי מקלט בפוזיציות האלה, ישראלים, בטח בעבודות ניקיון, ישראלים כבר לא, כבר אף פעם לא עבדו, וגם כנראה לא יעבדו. זה בעיקר עבודות של פלסטינאים ושל מבקשי מקלט. מבקשי המקלט לצערנו לא חזרו בצורה מלאה לעבוד במסעדות לאחר משבר הקורונה, כי הם הלכו לעבוד במקומות אחרים, כמו רכבת קלה, או מול שמשלמת להם, חברות שליחויות שמשלמות להם בצורה תעסקה.
ברור. שי, אני חייבת לסיים שורה תחתונה.
שורה תחתונה, חייבים, חייבים, חייבים לקצר את ימי הבידוד, כמו שעשו בארצות הברית, מ10 ימי בידוד ל5 ימי בידוד, להתחיל בזה ואז לפתור את הבעיה של המעסיקים, בייחוד של העסקים הקטנים, איך משלמים משכורות בחודשיים הקרובים לעובדים.
אוקיי, שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים, בהצלחה, תודה רבה שי.
כן, תודה,
שלום,
תודה
שלום.
רבה, ביי.
קובי קרני, יושב ראש התאחדות משרדי הנסיעות, שלום קובי.
שלום רב.
אנחנו שומעים על יכול להיות שמשהו מתחיל לזוז בתחום התיירות, כשביום ראשון הקרוב קצת נפתחים שערי שמיים גם לתיירות נכנסת ממדינות כתומות. איך אתה רואה את זה?
בדיוק כמו שאת אמרת, זה קצת משהו זז, זה לא פתרון לשום דבר, ויש לי ספק רב לגבי המניעים לקבלת ההחלטות האלה. נדמה לי שההחלטות ממש לא ענייניות. לדעתי זה בא ממקום שהמדינה לא רוצה לשלם פיצוי לעסקים שנפגעו, והמדינה יודעת שבמידה והענף שלה נמצא בסגר, היא תצטרך לשלם פיצוי.
כלומר, זה שוב העניין, כמו שדיברנו עם שי ברמן מהמסעדות, גם בתיירות הנכנסת, שוב אותו דבר, לא מקבלים פיצוי, ולכן אתם מתנהלים בניהול סיכונים. איך זה עובד?
בהבדל אחד, שאנחנו כבר שנתיים לא עובדים נורמלי, ותיירות נכנסת לגמרי סגורה בחודש האחרון, ותיירות יוצאת עד שהתחילה להתאושש, חטפה מכה בלתי רגילה מהמדינה, כאשר בעצם הקריבו את ענף התיירות על מזבח הרצון של המדינה כאילו להרוויח זמן. כלומר, ציבור שמחוסן משלם נזק עבור אנשים שלא היו מוכנים להתחסן, והמדינה צריכה לשלם על זה. נכון שמשהו זז, נכון שהחזירו את הבידוד לתיירות יוצאת, החזירו את הבידוד לאלה שחוזרים למה שהיה לפני כן, כלומר בדיקת PCR בנחיתה ועם התוצאות של
ברור.
זה.
ברור, עכשיו בוא רגע נדבר על מי יכול להיכנס, כלומר קבוצות, הבנתי קודם משיחה שאי אפשר, שקבוצות לא יוכלו להיכנס לישראל, וזה רק בודדים, וזה רק ממדינות כתומות, צהובות וירוקות. אבל ממש בקטנה.
אני בוא נגיד לך ככה, אני לא מוצא שום היגיון בהחלטות שלהם.
למה?
למה? בואי תגידי לי מלכה.
לא, אבל
רגע, את רוצה שאני אענה על זה?
לא, אני רוצה, אבל מה שהגדרתי זה נכון? כלומר, קבוצות לא ובודדים כן?
זה נכון, וזה בדיוק ההפך מהמצב הקודם. במשך שנה שלמה נתנו לקבוצות ובודדים לא. ועכשיו, לבודדים כן ולקבוצות לא.
אז מה ההיגיון?
זה מה שעשיתי לומר, איפה ההיגיון פה? ואיפה ההיגיון בכלל לאסור כניסה ממדינות אדומות? המגפה פה, זה ברור שאין כבר מה לעשות. המגפה, מה? מה עשו? יש איזה חשש רציני וספק רב בכל הכוונות שלהם, כי איזה מדינות הם לקחו את ארצות הברית, את כל ארצות הברית מדינה אדומה, עשו את כל ארצות הברית מדינה אדומה, ואם אין לך טיסות לארצות הברית ואין כניסה של תיירים מארצות הברית, אז זה כאילו הענף שלנו נשאר כמעט באותו מקום. והם עשו את זה אך ורק מסיבה אחת, כדי לא לשלם פיצויים לאלה שנפגעים מזה, ואז כאילו עשו. הרי מה הייתה המדיניות של המדינה עד עכשיו? כל שמשרד הבריאות, כל שני וחמישי משנים את הרשימה של המדינות האדומות. איך אפשר לנהל עסקים ככה? אדם נוסע לחוץ לארץ לא יודע אם הוא יחזור, הוא יהיה מדינה אדומה בלכלל. 14 יום בידוד, ל-7 ימי בידוד.
כלומר, מבחינתך שום דבר לא השתנה. גם אם פותחים קצת, זה לא אומר כלום. זה
איזשהו כסלח. זה צעד שנעשה. אנחנו נמצאים מחר בבגץ, בקשר כל הנושא של סגירת שדה התעופה, וכל המדיניות של שמיים, מדינות אדומות. אנחנו נמצאים בבגץ, ואנחנו מקבלים לקבל סיוע מבגץ, כדי שיכניס איזשהו שכל ישר בכל מה שקורה.
מה אתם מצפים מבגץ?
אנחנו מצפים שיהיו קריטריונים שיבינו שסגירת שדה התעופה זה משהו עזוי, בנושא הזה משהו השתנה, שקריטריונים למדינות אדומות לא יכולות להשתנות מכל שני וחמישי, כי יש איזה זכויות לאנשים לצאת ולחזור לארץ, ואנחנו מצפים שבגץ גם ייתן את הדעת לנושא הפיצוי שמגיע לאנשים.
תגיד, ההחלטה הזאת שדיברנו עליה עכשיו, שפותחים קצת, מה שנקרא חרך, באמת קטן, זה אמור להגיד לבגץ, הנה המדינה נתנה וזאת התשובה, ואז בגץ ידחה את העתירה שלכם.
תראי, עובדה היא שכל פעם שאנחנו מגישים בגץ, יום לפני כן המדינה משנה את המדיניות שלה. כך היה בקיץ באוגוסט ובתחילת ספטמבר שהגשנו בגץ על סגירת השמיים, ופתאום הכל השתנה יום לפני הדיון בבית המשפט. ומה היום? מחר הדיון בבית משפט. ופתאום עכשיו הכל השתנה, והם פתחו קצת, ועשו צעד כאן וצעד כאן, כדי מה? כדי להראות שאין בסיס לטענות שלנו, יש בסיס רציני ביותר לטענות שלנו. אנחנו, דרך אגב, אין שום הפתעה, כל ההצהרות בטלוויזיה, כאילו משהו השתנה, והכל מצב השתנה מיום ליום, זה בולשיט אחד גדול. לפני חודש, כולם ידעו, המגפה מי המחלה לא קשה, אז איזה, מה השתנה? אז שרואים היום את כל התורים האלה לחיסונים, זה לא היה צפוי, הם דיברו על 30,000 מומתים ליום, לא ידעו שזה מה שיהיה.
בוא נראה, אנחנו נעקוב מחר מה קורה בבגץ, ובהצלחה לכם, קובי קרני, יו"ר התאחדות משרדי הנסיעות, תודה רבה קובי. שלום, שלום. פרסומות. ואנחנו לסיום לאורי גרינפלד, אסטרטג ראשי, פסגות, אלן אורי, מה נשמע? שלום שלום. טוב, אז הריבית לא משתנה, 10%. הנגיד אומר כמה דברים מעניינים, אבל קודם כל מה היה לנו היום בבורסה אחרי הגאות של אתמול, הפתיחה היפה?
אז עדיין הפתיחה היא עדיין ירוקה, ספקו בבורסה גם אם עזרתי לך 35, אמנם סך כל 0.03% מעל הפתיחה, אבל עדיין ירוק. כשמדדים אחרים כמו תל-אביב 90 עולה ביותר, תל-אביב נדלן עלה היום ב-0.7%. גם בארצות הברית אנחנו רואים פתיחה של עליות קלות, בסך הכל 2022 בינתיים נפתחת בצורה חיובית.
והדולר בשלו?
הדולר, כן, הדולר בשלו שנקודה
0.9 הוא הגיע, כן.
אין איזשהו מהלך, אפשר להגיד משהו דרמטי שקורה, גם ולמרות ההודעת הריבית, לא ראינו איזושהי תגובה מהותית, בסך הכל, גם אם מסתכלים על מה שבנק ישראל אמר, אז הדברים עדיין לפה ולפה.
אז יפה, אז בואו נעצור שנייה אורי, נשמע מה אמר נגיד בנק ישראל, חלק קטן מהדברים שהוא אמר במסיבת העיתונאים, ואחר כך תיתן לנו פרשנות קצרה, בבקשה.
על פי התחזית, התוצר צפוי לצמוח בשנת 2022 בקצב של 5.5%. בנוסף, החטיבה פרסמה לראשונה את התחזית לשנת 2023, בה צפוי התוצר לצמוח בקצב של 5%. שיעור האבטלה הרחבה צפוי להמשיך לרדת ולהסתכם ב-4.4% בסוף שנת 2023. האינפלציה צפויה להאט ולעמוד בשנת 2022 על 1.6% ולהתייצב במרכז תחום היעד על 2% בסוף שנת 2023.
וזה אומר מה אורי?
אבל סך הכל מבחינת הצמיחה במשק, המצב הכלכלי הריאלי, הוא עדיין לא מעשה, אבל הוא בהחלט הולך ומשתפר, וצפוי להמשיך להשתפר בשנים הקרובות. הנקודה המרכזית שצריך לקחת גם בסאבטקסט של ההודעה של בנק ישראל, היא שהאינפלציה בישראל נמוכה משמעותית ביחס לעולם, ולפי התחזיות של בנק ישראל, ב-2022 היא תהיה 1.6% סך הכל. שזה אומר מתחת למרכז היעד, ובנק ישראל והנגיד גם במסיבת העיתונאים חזר כמה פעמים על האמירה שיש לנו לוקסוס, בניגוד לעולם, שהאינפלציה פה נמוכה עדיין, כן. וניתן לנהל מדיניות מוניטרית מרחיבה. במילים אחרות, הריבית פה בישראל כנראה לא תעלה גם השנה, ונראה ב-2023 מה קורה.
יפה. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, תודה רבה אורי. שלום שלום, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אילי קונפלד, בדיגיטל עדן בן ארימה, אור עטה ומיכל קדוש. בן כספית ואריאל דד מיד באים, אני אבוא מחר בארבע. שלום שלום.